הנושא שנלמד אותו היום, שבת הארץ, שבת הארץ, פרשת השבוע, כתוב, והייתה שבת הארץ, מלא שבת רגילה, זה מובן, כל אחד עושה שבת. מה זה שבת הארץ? בכלל, מה זה העניין של שבת? אנחנו יודעים, שבת אסור... אסור לעבוד, אסור לעשות מלאכה, יש מצוות כאלה ואחרות. אבל מה המהות של השבת? מה העניין של השבת? מה הייתי אומר, מה הנשמה של השבת? בשביל מה עושים שבת? נו, אני שואל אתכם, מה אתם מסתכלים עליי? גל, אתה דתי? ככה, ככה. מה זה שבת? מה מותר, מה אסור, לומדים, גם זה לא פשוט, יש הרבה הרבה מה ללמוד. כן, אבל באמת, מה זה העניין, מה מהותה של השבת? שמה יש שבת? מה האפקט של השבת? מה צריכה לעשות לנו השבת? יש כאן עוד מישהו דתי במקרה, חוץ מגן. אנחנו אומרים את זה כל יום בשבת, כל שבת. וקראת לשבת? עונג. עונג. קראת, אתה קורא, קראת לשבת עונג. כשאתה נמצא בשבת, אתה צריך לקרוא לא רק בפה, להרגיש. להרגיש את העונג של השבת. דבר מאוד חשוב. מישהו רוצה להרגיש עונג שבת? תלוי באוכל. החבר'ה אומרים אוכל, אוכל. זה בין השאר, זה נכון. אוכל טוב, בגדים נקיים, הרגשה טובה, כאן, כאן. אני רוצה אולי לחזור לראשית בריאת העולם, אם זה מעניין אתכם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו כמו כל דבר שקיים בעולם עם תכלית, עם מטרה. לא סתם ככה נברא העולם. הוא ברא אותו כמו שכתוב בתורה בשישה ימים. אבל ביום השביעי שבת ויהי נפש. ויחולו השמיים והארץ וכל צריו. מה זה הדבר הזה? זה מעניין אתכם? כל העניין של בריאת העולם בכלל, ככה אומרים חז"ל, זה לגלות את כבוד השם בעולם. גילוי כבוד השם בעולם. גילוי הטוב האלוקי בעולם. גלות את... נתאבה הקדוש ברוך הוא לשכון בתחתונים. לשכון זה מלשון שכינה, גילוי השכינה. גילוי אור השם. כמו שבבית המקדש מתגלה השכינה. מה זה גילה השכינה? ירושלים אורו של עולם. ככה גם העולם כולו נברא לצורך הדבר, לגלות את אור השם בעולם, את הטוב האלוקי בתוך העולם שאנחנו חיים בתוכו. אם זה לא מתגלה, חס ושלום, אז אין טעם לעולם. אין טעם לעולם. אחרי שאומר במקום, בראשית ברא האלוקים, בשביל הראשית ברא האלוקים, ומה זה ראשית? ראשית זה ישראל שדרכו מתגלה אור השם בעולם. ראשית זה תורה שישראל ואורייתא חד הוא. אז מתגלה אור השם בעולם. מטרת הבריאה, אני מבקש, תשאלו את השאלה, בשביל מה אלוקים ברא את העולם? תשאלו.
בשביל מה אלוקים ברא את העולם?
נו תשובה.
Very
good. איך? איך אנחנו כבני אדם? לגלות לכם, אה?
בשבילי נברא העולם,
נכון? ככה הגמרא בסנהדרין. חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. אבל איך עושים את זה? רבי יוסף, אני רואה שאתה כבר למדת כמה זמן במחומיר. נכון. דרכנו, אתה בן אדם טוב, אז אתה מגלה את הטוב, דרכך מתגלה הטוב האלוקי, זה לא כל הטוב האלוקי שהוא אינסופי, ניצוץ מהטוב הזה מתגלה דרכך, כי נר מצווה ותורה אור. נר השם נשמת אדם, כל אחד מאיתנו ברמה הפרטית, נאמר, כל אחד מאיתנו התפקיד שלו בחיים לגלות לכם מה? לגלות או לא? אני רוצה לדעת מה התפקיד שלו בחיים. לקדש שם שמיים, תגיד. מה זה לקדש שם שמיים? דוגמה אישית. לא ברמה הדתית, ברמה המוסרית, האנושית. שיגידו לך שאתה בן אדם טוב. אתה בן אדם טוב במקרה? הנה, קידשת שם שמיים. כל כך פשוט. כל כך אמיתי, כל כך נכון. כל העניין של בריאת העולם זה לגלות טוב השם, אבל הקדוש ברוך הוא, זה מסיבות היסטוריות, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה בגלל האדם הראשון שהוא לא עשה את זה כמו שצריך, ובא אברהם אבינו וקיבל את השליחות הזאת לגלות את כבוד השם בעולם, על ידי זה שעם ישראל, מדרכו, דרך עם ישראל, כל המציאות ההיסטורית שלנו זה גילוי כבוד השם בעולם, שזה אנחנו חיים, גם ברמה הלאומית, העולמית, וגם ברמה האישית של כל אחד ואחד מאיתנו. מי שרוצה באמת לטעום בטוב, כמו שנאמר, טעמו וראו כי טוב השם, מישהו מעוניין? תהיה בן אדם טוב. תטעם את הטוב. פשוט, נכון? ולכן נאמר על התורה, אין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. כל העניין. אז זה שבת רגילה. שבת רגילה, אנחנו צריכים להרגיש את הטוב. קודם כל, בדבר הפשוט, במשפחה. במשפחה. אסור לכעוס בשבת. אסור. אתה יכול להקפיד על קלה כחמורה ולשבת בשולחן שבת ולכעוס, יכול לקרות דבר כזה? סליחה? נכון, אבל בשבת יותר. כתוב במשנה ברורה, מפורש, שבשבת צריך מאוד מאוד להיזהר. לא לכעוס, כבר יש את הכועס, אתה כאילו עובד עבודה זרה בשבת עצמה. זה היום ונורא, אני לא יודע מי שיצא לו פעם לכעוס חוץ ממני בשבת. וואי, וואי, איזה שבת הייתה. זה המטרה של השבת, גילוי כבוד השם בעולם. ויחולו, אומרים מה זה, ויחולו, אומר אור החיים הקדוש, והתקללו. השמיים והארץ, שמיים והארץ דבר והיפוכו לכאורה. אבל שבת רואים באמת איך הכל זה עניין אחד, הכל זה רצון השם. גם השמיים, גם הארץ, הכל כלול במגמה האלוקית. הכל זה בעצם רצון השם. אבל זה לא מתגלה כל רגע וכל יום, תלוי כמובן בבני האדם. אבל שבת, זהו השבת שאתה רואה, אתה עולה למדרגה לאלה ולאלה. נחלה בלא מצרים, כמו שנאמר אצל יעקב אבינו, נחלה בלי מצרים, זאת אומרת, מצרים זה גבולות. בשבת, האדם צריך להתעלות למדרגה כזאת מעל הזמן והמקום, ולראות, כי באמת אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. מה זה מלבדו? הכוונה היא, אתה רואה שהכל זה רצון השם. הכל זה רצון השם. זה מובן השבת. מישהו רוצה לעשות שבת כאן? מישהו מעוניין? אף אחד. תבואו למחום לי, תעשו תשובה. סליחה שאני אומר. כי אנחנו לפעמים עושים דברים באופן טכני. אבל מצד הפנימיות, מצד לראות באמת, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, מבחינה זאת, זה צריך ממש סייעתא דשמיא הגדולה, וגם תלוי קודם כל במידות שלנו, בהתנהגות שלנו, בכל הדברים האלה. באופן ברמה הפרטית אני אומר. מה זה שבת הארץ? ומה זה שמיטה, ומה זה יובל, הכל זה אותו רעיון במעגלים מעגלים. יש מעגלים. כמו שברמה הפרטית אנחנו רוצים לראות בטוב השם, לחזות, לטעום את טוב השם, אבל יש גם רמה שנקרא רמה לאומית. אנחנו לא אנשים פרטיים, אנחנו חלק מעם ישראל. והגילוי הזה של טוב השם בעולם הוא עניין לאומי, הוא לא עניין פרטי רק. זה שייך לכל עם ישראל. היום יש מאבקים על השבת בשבת הקרובה? מה יש בשבת הקרובה? מה יש? לא יודע, לא. זה מאבק מתמשך, יכול להיות שזה אירוע משהו, לא יודע, בכל זאת, היה מיד הקמת המדינה. אז היה בן גוריון, עליו השלום, שזכה להכריז על הקמת המדינה. והוא קבע איזה כלל בעניין הזה, יחד עם השותפים שלו בממשלה, מי שהיה שם באותה תקופה, שהשבת זה לא עניין פרטי, זה גם עניין ציבורי, של לאומי. בפרסיה, השבת נשמרת בציבוריות. זה היה הכלל, למרות שהיום לצערי הרב מנסים לחרסם בכללים האלה, אבל זה הכלל. אני לא יודע, יש כאן מישהו ירושלמי? שבת בבוקר ירושלים, איך אתם מרגישים? איך אתם מרגישים בירושלים בשבת בבוקר? משהו. שקט. שקט. איזה יופי. זה דבר ציבורי. זה לא עניין פרטי. הרגשה מיוחדת, נכון? אני לא רוצה לנקוט בשם העיר, שיהיה לשון הרע. פעם הייתי בעיר אחרת. יש שם תחבורה ציבורית בשבת. למרות שבשנים האחרונות היא התמעטה, כי אנשים לא רוצים לנסוע. זה הרגשה לגמרי אחרת. השבת זה לא נחלה פרטית. השבת זה נחלה לאומית. אם נאמר, כל אדם הוא מבחינת נר, עד השבת זה פרוז'קטור של קדושה. זה דבר כללי. כל העם מתאחד סביב הדבר הזה, ככלל. זה שיש פרטים כאלה ואחרים, זה לא שולל את השבת הלאומית, נאמר, שהיא קיימת, לא בגלל החוקים, בגלל שאנשים רוצים את זה, חפצים בזה. זה מתאים להם, מתאים לנשמה היהודית, השבת הזאת, ככלל. זה ברמה הלאומית. יש רמה שנקראת שנת שמיטה, שבת הארץ, בתורה כתוב, שבתה הארץ, שבת הארץ. ויש מדרגה עוד יותר גבוהה, קוראים לה יובל. עוד יותר. נאמר, אם נאמר באופן פרטי, אנחנו מבחינת נר בשבת הארץ, בשנת שמיטה צריך להתגלות עוד יותר שכינה, עוד יותר אור, עוד יותר שפע. היום, לצערנו הרב, בגלל שעוד לא כל עם ישראל, או לא רוב עם ישראל כאן בארץ ישראל, אז העניין של אותה שכינה, אותה אורה, אותו שפע, שצריך אמור להתגלות, עדיין לא מתגלה. עדיין הדברים הם בהתאבותם. וביובל עוד יותר, מדרגה עוד יותר גבוהה של אותו טוב השם, אור השם בעולם, מתחיל להתגלות ביובל. ככה צריך לראות את הדברים. זה עניין אחד. גם ימי הספירה שאנחנו היום בעיצומם של ימי הספירה, הספירה יש לה בסופו של דבר מגיעים לשבועות, למתן תורה, לגילוי אור השם בעולם. אותו דבר גם לגבי העניין של שמיטה ויובל, שזה הפרשה שלנו, פרשת באב. אבל זה מותנה. זאת אומרת, זה קיים, זה קיים כדי דבר אלוקי, אבל גילוי דבר השם, זה כתוב בתורה, כל מה שכתוב בתורה, אני בדקתי את זה, בדקתי את זה בגוגל גם, אי אפשר למחוק את זה. אמנם בהיסטוריה ראינו שהיו הנוצרים ניסו לשרוף לנו את התורה. הלך להם. הלך להם.
לא.
תורה זה דבר אבסולוטי, מוחלט, נצחי, אלוקי. הכל רלוונטי. גילוי הדבר הזה, הופעת הדבר הזה בחיינו תלוי בדורות. יש דור שהדברים האלה מתגלים בגדול. יש דור שהיינו בחשיכה, בגלות, בצרות וכל הדברים האלה. הקיום של הדבר הזה, המציאות של הדבר הזה שנקרא שבת הארץ או יובל או כל מה שכתוב בתורה, זה דברים ששייכים כל דור בהערה שלו, במדרגה שלו. אני ברשותכם רוצה להתייחס לדור שלנו, אם זה מעניין אתכם. כן או לא? יש לכם דפים לפניכם. הרב ציודה, זכר צדיק, הרב זצ"ל כמובן, הרבה, אבל נראה לא נקרא את כל הדברים. הדברים שלימד הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, על העניין הזה של השמיטה והיובל, איך המבט שלו למציאות של זה, של השמיטה והיובל, בקשר לדור שלנו, במציאות שלנו. יש לכם את הדפים מצד שמאל למטה, שבתה ארץ, אומרים, כתוב בשבתה ארץ. אני אקרא את הדבר. אבל קודם כל אני רוצה כמה מילים על הרב ציודה הזה, חצק, בהתייחסות שלו לדברים שהוא לימד ופעל ועשה ודברים. הוא היה אדם מאוד כללי, מאוד מחובר, נאמר. יש כל מיני אנשים. יש אנשים, הוא היה כל כך מחובר להוויה של התחייה הלאומית שלנו, שעם ישראל כאן לתחייה, שהוא אפילו הרגיש את עצמו אחראי. אדם בקושי אחראי לעצמו לפעמים. ויש אנשים שמרגישים אחריות למשפחה שלהם, כמו רבי יוסף. מאוד מרגיש אחריות, נכון? אבל תתפלו לדעת שיש כאלה שמקרישים אחריות לדור, כמו שאומר בעל מסילת ישרי, שהחסיד, כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא פועל, כל התפילות שלו, כל המצוות שלו, לזכות את הדור כולו, להחזיר את כל הדור בתשובה. איך אתה אדם אחד, איך אתה יכול לזכות את כולם? אני שואל אתכם. איך אתה עושה דבר כזה?
תודה.
לא, אבל יש לך תודעה של אחריות. אחריות אמיתית, לא כאילו. אבל גדולי ישראל, אני אומר, הם היו אנשים שלקחו אחריות לדור. ויש כאלה אפילו לדורות. כמו הרמב״ם, כמו חפץ חיים, כמו גדולי ישראל, הם היו אנשים שחיו בתודעה של אחריות על כל הדור כולו. תשאלו אותי אם אפשר להגיע למדרגה כזו. תשאלו אותי.
אפשר להגיע למדרגה כזו?
כן. איך אני יודע? תשאלו. על זה כתב הרב ציודה מאמר, בנתיבות ישראל זה מופיע, שהוא אומר, האם אדם פשוט יכול להתפלל בעד כל הדור כולו? אז הוא מביא בשם אחד הראשונים, מלא הריטב"א, הוא מביא שמה שכותב, שאדם צריך להתפלל כל הדור כולו, זה לא נוגע רק לחסידים. כל יהודי ויהודי, הוא צריך לקחת את כל הדור בלב שלו. הוא יכול לעשות את זה. רק להזיז רגע את הפרטיות שלו. הצידה. להגיד, אני בעד כולם. מוסר, כמו חייל בצבא. הוא הולך לצבא, נהפך לאדם כללי, הוא מוכן למסור את החיים בעד כולם, ככה האדם יכול להתפלל בעד כולם. תנסו פעם, תראו אם זה הולך. וככה יש מאמר שלה של הרב סיודה על מסילת ישרים, אז הוא אומר שמסילת ישרים, יש אמנם מה שנקרא חסיד, חסיד זה אדם כללי, אדם אידיאליסט. האם אדם פשוט יכול להיות כזה? כן, הוא אומר. הוא מביא שם הוכחות מהרדב. זה אפשרי. זה היה הרב סיודה, הוא לקח אחריות. הוא לקח אחריות על כמה דברים שהיום בפרספקטיבה של עשרות שנים, אנחנו מבינים את זה, אז לא הבנו את זה. הוא לקח, אדם זקן. אדם שהיה בגיל 80 ומעלה, ולקח אחריות על דברים שכל כך קרדינליים, כל כך עניקיים בתור זה. אני יכול להגיד לך על, כמה, על מה הוא לקח אחריות, וגם נבין גם את הדברים שהוא כותב כאן. קודם כל הוא לקח אחריות על תורה, תורת ארץ ישראל. יש הבדל בין תורת הגלות ותורת ארץ ישראל. הוא למעשה הקים את עולם התורה, תורת ארץ ישראל, שצמחה מבית מדרשו של הרב קוק זצ"ל. ומעגלים מעגלים, התפתחה היום, ברוך השם, ציבור ענק של אנשים שהם לומדי תורה ומחוברים לארץ ישראל, והם אנשים כלליים, אנשים שלא חושבים רק על עצמם, אלא גם על עמם ועל הדור כולו. הם תורמים ועושים את מה שהם עושים. זה הכל התחיל מהיהודי הזקן הזה, הרב ציודה זכר צדיק לברכה. שהתחיל מקומץ אנשים ולאט לאט הלך וגדל, המעגלים הלכו וגדלו והגיעו למה ש... ועוד יגדלו. הדבר, יישוב ארץ ישראל. אם יש לנו היום מה שנקרא את ישע, כל נושא יישוב ארץ ישראל התחיל מחדרו הצנוע והדל של הרב ציודה. הוא אמר לתלמידים, לעלות, ליישב את ארץ ישראל, זה מצווה גדולה, מצווה רבה. אפילו לסגור את הגמרא, וללכת לגבעות, להתיישב וכל הדברים האלה. והיום, כל מה שאנחנו רואים, זה פרי הבולדוזר הזה, שזה כן. הדבר השלישי, שאולי הוא מוצנע יותר, כל העלייה מרוסיה, הוא עמד ביסוד העניין הזה שפריצת הסכר הזה שנקרא מסך הברזל. כשהוא הקים בהמלצתו ובעידודו וחיזוקו ארגון לשחרר את אסירי ציון, שהם פרצו את, את החומה. מנדלביץ' ואחרים שהיו אז, כן. מה? סרנסקי ואחרים. הקים מטה, פעולה, וטובי התלמידים שלה הלכו עם כל בירות העולם ועשו לחץ אדיר על האימפריה הסובייטית על, ונפרצו החומות. הוא אדם כזה, זאת אומרת, כשהוא בא ללמד אותנו משהו, זה לא עניין פרטי, חידוש תורה כזה או משהו. הוא בא כאן בתור מנהיג, בתור מראה לנו כיוון, כיוון דרך לדור שלנו. מה צריך בדור שלנו? אז בואו נקרא את הדברים שהוא כותב בהקשר לדבר הזה. ושבתה הארץ. עם ישראל חוזר לשלמותו. איך הוא חוזר לשלמותו? קיבוץ גלויות. פשוטו כמשמעו. אנחנו צריכים לדעת שבגלות היינו, איך אומר הנביא יחזקאל, עצמות יבשות. לא סתם עצמות. עצמות יבשות, תחיינה עצמות היבשות. והיום אנחנו קורמים אור וגידים. היום אנחנו כבר שלד של מדינה, שעדיין לא הגענו למדרגה הגבוהה כמובן. צריך להפיח ברוח כל הדברים האלה. עם ישראל חוזר בהדרגה, בקצב שלו. עם ישראל חוזר לשלמותו. ככל שאנו מתקבצים, יותר מתבררים שבטי ישראל. פשוטו כמשמעו, 12 שבטים. למה צריך 12 שבטים? מי יודע? מה קורה? מה קורה? כן, אבל למה דווקא 12? למה לא עם אחד? גוי אחד בארץ כתוב. יפה מאוד, צריך את כל הגוונים, כל שבט יש לו תפקיד, יש לו פונקציה בתוך המרקם הלאומי. כרגע זה עוד לא ניכר, אבל לעתיד לבוא יש שתי דעות בדבר, האם באמת יחזרו כל השבטים, או זה יהיה שונה בגמרא במסכת סנהדרין. אבל המציאות שלנו היום היא מציאות של קיבוץ גלויות. מה שקורה היום זה לא מה שהיה לפני שנים, זה משהו אחר. זה מדרגה אחרת מבחינה לאומית, כפי שמבואר באורות. מתוך חזרת השכינה, כמה שיותר ויותר באים יהודים לארץ ישראל וחיים בארץ ישראל, במדינת ישראל, יותר ויותר מתגלה השכינה. אור השם מתגלה יותר בעולם. תשאלו אותי למה אני לא רואה את זה. לא, אני רואה את זה, אבל אתם אולי לא רואים.
למה אנחנו לא רואים את זה?
אני לא יודע, יש לכם בעיות בעיניים. אז זה אומר רבי יוסי, הגמרא מסכת חגיגה. אוי להם לבריות, שרואים ואינם יודעים מה הם רואים. אתה חי בארמון של מלך. ארץ ישראל, ארמונו של מלך, ירושלים. ואתה רואה, ואתה לא, רואים ואינם יודעים מה הם רואים, הם רואים את החיצוניות. הם לא רואים את הנשמה, הם לא רואים את הפנימיות, ככה אומר רבי יוסי. רואה להם, מסכנים, אתה נמצא במקום נהדר, ואתה לא רואה את הצד הפנימי שבו. זה כמו שאתה רואה בן אדם, ואתה בודק אותו לפי הבגדים שלו, או הכיפה שלו, איזה כיפה יש לך, הרי לי. וואי, וואי. בחור מסכן, בודקים אותו לפי הכיפה. סדר כיפה יותר גדולה, אם אתה רוצה שידוך.
זה הדיבור.
לא ידעתי. וואי, וואי, וואי. בודקים אדם לפי כיפה, רואים ואינם רואים. תראה את הנשמה שלו, מה אתה מסתכל על הכיפה שלו? ועל ההופעה החיצונית שלו. אותו דבר גם בדור שלנו, אנחנו רואים דברים מופלאים. המדינה מתפתחת בצעדי ענק, ואנחנו מסתכלים על הדבר הזה באופן חיצוני. ולא רואים מה מסתתר מאחורי המגמה ההתפתחותית הזו. לא רואים. שאלו אותי למה? בגלל שיש לנו עיניים שצריכים ללכת לתקן אותם. לא מבינים את המהלך. הרב צודה היה אומן בזה, אומר, עין בעין, תסתכלו על המציאות העכשווית דרך העיניים של התורה. דרך הנביאים, בעיניים של הנביאים. ואז תבינו איפה אנחנו נמצאים. מצד האמת. אתה מסתכל על כל מה שנעשה כאן מסביב, אני מדמיין לעצמי, סליחה שאני אומר לפעמים, את ירמיהו הנביא. ואני אומר, איך היה מגיב ירמיהו, ישעיהו, או משה רבנו, אברהם אבינו, אם היה קם עכשיו לתחייה. מה היה אומר עכשיו? מה אתם אומרים? מה היה אומר? בהלם, נכון? אברהם אבינו היה בודד בעולם. הקדוש ברוך הוא אומר, אסך לגוי גדול. אני מבטיח לך, גבולות ההבטחה, אני מבטיח לך שתבוא לארץ ישראל ותהיה ברכה לכל העולם וכל הדברים האלה. הוא היה אדם בודד. אבל בימין בהשם, ועכשיו היה לנו צדקה. אנחנו רואים את זה, אנחנו לא מדברים על זה, רואים את זה. אנחנו חלק מהתהליך של מימוש ההבטחה האלוקית ממש. אם אתה רואה את זה ככה, אתה מבסוט כל היום. נכון או לא? אז למה אתם לא מבסוטים? למה? לגלות לכם למה? כי כל אחד שקוע בעצמו.
מה הדבר אמר לנו שהשמר הקוק, שבאדם הוא ככל שהוא פחות כללי, הצרות שלו גורות עליו. ככל שהוא כללי יותר, שלו, אז
בטח. האמונה והשמחה קשורים אחד בשני. כמו שאומר הרמב"ן, אמונה וביטחון. מתי אדם שמח כשיש לו ביטחון? בכל דבר דרך אגב. והביטחון זה גם תוצאה של אמונה. גם ברמה האישית, לא רק הדתית או משהו כזה. אדם יש לו ביטחון עצמי, אמונה גדולה בעצמו, ביכולות שלו, אז הוא שמח בדרך כלל. זה ברמה האישית. אותו דבר נסתכל במציאות בעיניים של אמונה, של ביטחון, שאנחנו צועדים יום, יום ליום, יום ליום יביע עומר. ולילה ללילה יחווה דעת, אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לקראת אותו יום שכולו שבת, לאותה מציאות, זה מה שהרב ציודה אומר כאן. אנחנו צריכים לפתוח את העיניים, לא לראות את כל העולם דרך חור מנעול של צרה פרטית כזאת או אחרת, שעד באמת אתה לא רואה שום דבר, זה בחושך. זה מה שהוא כותב, אומר. צריכים לראות את המציאות לאמיתה. המציאות לאמיתה היא נהדרת. אחרי 3,000 שנה הגענו הביתה. זה לשמוח מאוד. מתוך חזרת השכינה, חזרת רוח הקודש, וגילוי הנבואה שלא רחוק עוד התגלו, אותה נבואה שהייתה בית ראשון, תתגלה בגדול בבית שלישי, בוודאי. התבררו השבטים על פי רווח, ועל פי רוב חושבים שכולנו משבטי יהודה ובנימין. אבל העניין זה מאוד מעורפל, כמו שאמרנו, הגמרא דנה בסוגיה הזו. לאט לאט, דור אחר דור תהיה יותר בהירות. נראה יותר את המציאות בצורה יותר מעמיקה, יותר בהירה, יותר מהירה, לא רק לנו. והשבטים הלכו והתבררו, ושבו בנים לגבולם. מה זה ושבו בנים לגבולם? איפה הגבול שלנו? איפה? ארץ ישראל קודם כל. שבנו הביתה? שבנו לגבולנו, ברוך השם. עוד לא הסוף, עוד הגבול הזה ילך ויגדל בעזרת השם. כל חלקי בית ישראל ישובו לחלקי ארץ ישראל המתאימים להם. כמו שכתוב, וירשו הנגב את אר עשיו והשפלה, את פלישתים, כל המקומות האלה אנחנו שם. וירשו את שדה אפרים ואת שדה שומרון ובנימין, את הגלעד. הגלעד זה השם של הנחל שלי, החדש. כל הדברים האלה כתובים בנביא, וזה לא רחוק הדבר, זה כבר כאן. עכשיו נחזור למצווה שלה, מצוות שמיטה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברה. מתי נגלה, כמו שבשבת, קראת על השבת עונג, מתי נגלה, מתי נזכה לאותה שבת הארץ, שבו באותו עונג, אותו אור השם, אותה שכינה, נאמר, שמתגלה בשבת, שכל שבוע, היא תתגלה בגדול בשבת הארץ. מתי הדבר הזה יתגלה? זה מותנה. הדבר הזה מותנה בקיבוץ גלויות. תלוי אם אנחנו, בכל המיליונים, או רוב המיליונים שלנו, יבואו לארץ ישראל. מצוות שמיטה דאורייתא, שמיטה בכל אמיתותה, מתגלה רק כשמצוות יובל נוהגת. והתנאי שיובל נוהג, כשרוב יושביה עליה, רוב יושביה הכוונה רוב העם היהודי בארץ. בזמן שהיובל נוהג, נוהגת שביעית בארץ מדאורייתא. שמיטה קשורה ליובל, ומצוות יובל קיימת רק אחר שמתבררות הנחלות של כל שבט ושבט. יובל יופיע רק במצב אמיתי של חזרת בנים לגבולם, כי היום הזה, פשוטו כמשמעו, אנחנו בחזרת בנים לגבולם. של בירור נחלותיה השונות של ארץ ישראל. בית ישראל בנוי על בניין של זה של 12 שבטים, כשלכל שבט דגל שלו, אבן שלו, ערך שלו, תפקיד משלו, בכלל ישראל. העניין השבטיות צריך בירורים שלמים וגדולים, נקווה הדברים הולכים ומתקדמים גם דרך המלחמות והשיבוכים. אני נזכר תוך כדי כך, היה יהודי יקר, זיכרונו לברכה, הרב אביחיל, היה יהודי שכל אחד יש לו תפקיד בעולם. הוא ידע מה התפקיד שלו. התפקיד של הרב אביחיל היה לגלות, בין השאר, הוא עשה מחנך גדול והרביץ תורה, אבל הדגל שלו, נאמר, הדבר שאפיין אותו, זה היה ללכת בעולם ולחפש את השבטים הנידחים, אלה שעשרת השבטים. הוא הוציא ספר, והוא באמת הסתובב בכל העולם. אם זה באסיה, היה ב... איך זה נקרא? אפגניסטן, יש שם נקרא טליבן, כל הדברים האלה. הוא מספר, מה, הוא בא למשל באפגניסטן, אותם שבטים שהם היום השבטים המיליטנטיים שנלחמים נגד ה... אותם השבטים באפגניסטן, הוא גילה שיש להם מנהגים של יהודים. אם זה בשבת, אם זה כל מיני מנהגים. הוא כתב, הוא הראה את כל הדברים האלה, בהרצאות שלו, הוא מראה את כל הדברים האלה. שרידי עשרת השבטים. הוא בא להודו וגילה את בני מנשה, שחלק למד כאן ולומד כאן גם היום, בני מנשה. הלך לדרום דרום אמריקה, במקסיקו, בפרו, מצא שבט שבטים כאלה, שבאפריקה יש שם כל ה... והוא היה קשור לרב צבי יהודה, מאוד. הרב צבי יהודה, זכר צדיק, עודד אותו, הרב אביחיל, במסעות האלה, לגלות את שרידי, זה לא, כולם צריכים להתגייר, זה לא דבר אותנטי, אבל זה דבר ששומר על מה שהוא אומר כאן, שעוד התגלו שבטי ישראל. אנחנו לא יודעים איך ומה, אבל בכל זאת רואים שיש סימנים שאותם שבטים התפזרו בעולם והתגלו. זאת אומרת, זה מותנה בין השאר בעניין של יובל וגאולה שלמה. היו באים אליו, אל הרב צבי יהודה, היו, אני זוכר, באים, היה בעיקר, היה כת כזאת, המקויה. המקויה זה כת יפנית עד היום. עם קבוצה גדולה של יפנים, אוהבי ישראל. הוא היה מקבל אותם ובחיבה גדולה, ואהבו אותו וכזה. הוא ראה בזה ערך, בקיבוץ הזה, לא רק של עם ישראל לארץ ישראל, אלא גם אותם אלה שרוצים להתחבר לעם ישראל, הוא היה מעודד את הדבר הזה, מחזק את הדבר הזה. ואנו מתקרבים למצב של יובל דאורייתא ושמיטה דאורייתא, לתיקון הגדול והשלם של וישבת הארץ. וככל שתתגלה הנורמליות וההדדיות של קדושת העם והארץ, יותר גם תתגלה קדושת אור התורה. חדש ימינו כקדם, הכוונה היא לא רק בזה שנבוא לארץ. כקדם הכוונה היא גם מבחינת הופעת רוח הקודש והנבואה וכל הדברים שהיו בבית ראשון, ויותר מזה, כמו שאומר חז"ל. זה עומד בפתח, ואנחנו בפתחו של תת-תקופה. לתיקון הגדול והשלם שבתה הארץ, ככל תתגלה הנורמליות וההדדיות של קדושת העם והארץ, יותר תתגלה קדושת אור התורה, שהיא נשמת עם ישראל ונשמת ארץ ישראל. אנו חייבים להכיר ולהרגיש מה ריבונו של עולם עושה איתנו, כשאנו שותפים למעשה השם. חייבים. אנחנו חלק ממהלך גדול, מתקופה גדולה, תקופה אדירה. איך עושים את זה? אני שואל אתכם. אני לא יודע, גם אני לא יודע. בכל זאת, הרב צבי יהודה מסמן לנו מטרה. אנחנו חיים בדום כזה שצריך להרגיש את השותפות למהלך הגדול הזה של תחיית עם ישראל וגאולת עם ישראל. בוודאי ובוודאי כל ההבטחות שנביאי ישראל הבטיחו לנו יתקיימו במהרה בימינו, אמן.